ברכת המזון. ברכה ארוכה. מכל הברכות כולן, זאת הברכה הארוכה ביותר שאנחנו מברכים, ודבר זה קורה פעמים, עשוי לקרות פעמים רבות במשך היום. כל פעם שאדם יאכל צעודתו, כזית פת, הוא מתחייב בברכת המזון. ובאמת, מה שעוד יותר מוזר זה שהברכה הזאת מורכבת מהרבה מאוד מרכיבים. זאת אומרת, אנחנו מזכירים שם כמעט את הכל. כל עיקריה של היהדות, כל 13 העיקרים, ועוד מצוות רבות ועוד רעיונות רבים, מוזכרים בברכה הארוכה הזאת. כל פעם שאנחנו אוכלים, אנחנו רוצים כביכול לסכם את כל השקפת עולמה של היהדות. השאלה היא, למה? בקיצור, והשאלה היא, מה זה כל כך חשוב? ובמיוחד שאם אנחנו מחלקים את הברכות, אנחנו רואים ש... ברכת המזון היא היחידה מכל הברכות כולן שללא מחלוקת היא מצווה מן התורה, שנאמר ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך. כלומר, זאת מצווה מן התורה לברך את השם על המזון. לעומת למשל פעולה הרבה יותר רוחנית מאשר אכילה, לימוד תורה, גם ללימוד תורה יש ברכה, ברכת התורה, ונחלקו הפוסקים אם ברכת התורה היא מצווה מן התורה, אם לא. יש כאלה שדרשו מן הפסוק כי שם השם אקרא וגודל אלוהינו, שאכן ישנה מצווה מן התורה לברך לפני הלימוד. אבל הדבר הזה איננו מפורש, ובאמת עד היום הזה הוא שנוי במחלוקת הפוסקים. אז כך שגם אם נאמר שאכן זה מן התורה לברך על התורה, הרי שהתורה אמרה את זה רק ברמז, ועוד שברכת המזון זה דבר מפורש. כלומר, כביכול, לא מצאה התורה דרך להביא את האדם להודות לקדוש ברוך הוא, אלא על דבר חומרי ביותר, שהוא האכילה. ומצאנו גם... בבקשה. לא הבנתי. מצווה דאורייתא פירושה מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה. זה מצווה דאורייתא. אז לכל הדעות ברכת המזון היא מן התורה, והדבר אם כן מפורש, הדבר הזה מגלה לנו שהאכילה היא חוויה מרכזית בעבודת השם. דווקא לאכול. כמו כן מצאנו אצל אברהם אבינו. נאמר על אברהם אבינו שכאשר הוא רצה להביא את בני האדם לעבודת השם, לאמונה בשם, היה נותן להם לאכול. במדרשים, אמנם זה לא מסובר במפורש בתורה, אבל במדרשים זה מופיע, שאברהם אבינו היה פותח את ארולו לארבע רוחות, ובני האדם היו באים ואוכלים אצלו. ולאחר סיום האכילה, היה אומר אברהם, בבקשה תודה למי שנתן לך את המזון, ואז האוכל היה מתכוון להודות לאברהם אבינו, ואז אברהם היה אומר לו, לא, אל תודה לי, תודה למי שברא את העולם. האסטרטגיה החינוכית של אברהם אבינו צריכה כאן בירור. מפני מה נתן אברהם אוכל? אפשרות אחת היא לומר שאברהם הוא אדם מאוד סימפטי, יש לו אוהל מבצעים, והוא מחלק סופגניות מתוקות ופירות יבשים ומתוקים לכל מן דבר, ועל ידי זה אנשים נמשכים אחרי תורתו. זה בעצם שלומה מה שמצוי אצל כל מי שרוצה לקנות אהדה וסימפתיה, הוא נותן אוכל. ואז קשה לומר שזאת הייתה הסיבה, שזאת תהיה סיבה אמיתית להאמין באלוהי אברהם. אז מה אם אברהם הוא סימפתי ונותן אוכל בחינם? אין, הוא מחלק סופגניות בבסיסים של כולם. זה לא סיבה להאמין באלוהי אברהם. חוץ מזה, יכול היה אברהם, במקום לבזבז כל כך הרבה כסף על אוכל, יכול היה לומר לאנשים, בואו אל האוהל שלי, יש לי הרצאה פילוסופית לתת לך. ומה ההרצאה הפילוסופית? לומר לו, אתה יודע שמי שנתן לך את האוכל זה מי שברא את העולם. ומתוך כך עליך לעובדו. למה אברהם צריך גם לתת בפועל אוכל לאנשים? כן, זה הרבה מאמצים להאכיל את העולם כולו. אלא שאברהם כנראה תפס את הדברים בצורה אחרת מה שאנחנו רגילים. אי אפשר לדון על אמיתות מטאפיזיות עליונות מתוך השערה פילוסופית, ספקולציה. כי אם אברהם נגיד יביא הוכחה למציאות השם, יאמר השומע, תשמע, ההוכחה שלך משכנעת אמנם, אבל היא משכנעת את השכל שלי. ועדיין אין לי ראיה מציאותית שמה שהשכל מחייב הוא אכן האמת. כלומר, מה שמתחייב מן התבונה, עדיין איננו ראיה שכך הוא המציאות האובייקטיבית. אולי שכל האדם בנוי באופן כזה שהוא משתכנע מהוכחה זאת או אחרת. לכן המדרש מספר שאברהם לא רצה להביא ראיות פילוסופיות למציאות השם, אלא העדיף דרך אחרת לגמרי, והיא לתת לאנשים אוכל. כן, מה אתה רוצה? מה לא הבנתי? אני עוד לא הסברתי מה הוא רצה. כן? אמרתי מה הוא לא עשה. כן? אברהם, כן, לא נתן הוכחות פילוסופיות, אלא במקום לתת ראיות, נתן לאכול. מה קורה לאדם שאוכל? כשאדם אוכל, הוא מתוודע באופן בלתי אמצעי לכך שהחיים שלו ניתנים לו מן החוץ. זאת אומרת שהחיים לא ממנו. זהו המצב הקיומי האקזיסטנציאלי של הנברא. אם אני אוכל, סימן שאני נברא. כלומר, זה אפילו לא סימן, זה הגילוי של העובדה הזאת. אני נברא, שהרי אני אוכל. ולכן, לאכול זה הכרחי כדי להאמין בשם. אם נמצא אדם שיצליח להגיע למצב שאיננו זקוק לאכילה, הוא מהר מאוד יפתח את המחשבה שהוא בעצמו אלוה, כיוון שאיננו זקוק לזולתו. כן. נכון. כלומר, אנחנו נראה גם מהפרשה של ברכת המזון את מה שאתה אומר. אבל לאט לאט. קודם כל, מה כן? כלומר, האכילה מעמידה את האדם במצב של נברא. כן. אני לא שומע. כלומר, להזכיר לאנשים שפעם הם אכלו. תגידו, אני לא זוכר. או זה לא אומר לי כלום. כן? אני מכיר אדם, הגיע פעם אליי למכון מאיר, אמר לו, תשמע, אתה יודע איך הגעתי לאמונה? אני חולה סכרת, לא עליכם, ואני מוכרח לאכול. ואז הבנתי שהחיים שלי לא תלויים בי, אלא תלויים בחוץ. ככה הגעתי לאמונה. כן, מה אתה אומר? לא שומע. מה משה רבינו? טוב, שתי שאלות לך. א', משה רבינו הרי לא אכל 40 יום, אז איך זה שהוא לא ירד באמונה? שתיים, לכאורה זה ראיות של גננות. כן? זה שתי שאלות לך. תשובה לשתי שאלות לך. משה רבינו, כשהוא הפסיק לאכול, זה היה אחרי שהוא הבין. אחרי שהוא הבין. כן? הוא לא הגיע לאמונה מתוך צום. ההפך, כלומר, האמונה מתוך צום היא בדרך כלל איזה סוג של שיגעון, שהאדם נהיה יותר ויותר רוחני, ואז בעצם האמונה שלו היא אמונה של מוות. כן? הוא מזדהה עם מה שמחלה את החיים. זה נמצא הרבה אצל הסקפנים בכל העולם. דבר נוסף, מה שאמרת שזאת אסטרטגיה של גננות, מה פתאום? העובדה שהחיים שלי תלויים בזולתי, זאת היא עובדה נמדדת, עובדתית, חווייתית, אני לא יכול להתייחש לה. נכון. עכשיו שאלה, למה כולם אוכלים ואף אחד לא מאמין? סיבה פשוטה. בגלל שהם סבעים. יש שהם סבעים. והסובע משקיע את מי שבזמנו נתן לך את המזון. כלומר, המומן של האמונה זה בין הרעב לסובע. לא, הארצות הרעבות הן לא אוכלות. אז הן לא מאמינים. הארצות הסביעות הן כבר סביעות. אז רק מי שצדיק אוכל לסובע נפשו, הוא יכול להגיע לאמונה. אבל אתם רואים ש... אבל זה לא רק כדי, זה לא רק עניין של אסטרטגיה כדי להביא את האדם להאמין. המעמד של הנברא בכללו, לפני הקדוש ברוך הוא, לדעת היהדות, זה מעמד של אוכל. זאת אומרת, הנברא הוא בהגדרה מי שמקבל את חייו מן הבורא. אם כן, המצב של האכילה, כשאני אוכל, אני בזה מבטא את המהות היותר עצמית שלי, על כל פנים, לפי דעתה של היהדות, שאומרת שהעולם נברא. ולכן התורה כל כך הדגישה את הנקודה הזאת. מצווה לאכול, או על כל פנים, מצווה לברך על המזון. כי כאשר אתה מודה על המזון, אתה מודה בך שאתה נברא. כן.
כל מצב שאדם יצאים
תאמין בגלל תחת רעב
כמו
בשואל? כן, הלאה. יש גם בנביאים, וגם יש גם בתורה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחות לעם ישראל. מה הוא מבטיח? ההבטחה המרכזית היא שנוכל. אם בחוקותיי תלכו, ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם. כמה צוקים התורה מדגישה נותנת מסביב לעניין האכילה. כמו כן גם בספר ישעיהו, בהפטרת חזון. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם לא טובו, חרב תעוקלו. אז כיכול, במקום החרב יש טוב הארץ תאכלו. כמו כן, כשמשה רבנו שלח את המרגלים לארץ ישראל, הבקשה שלו הייתה, אחרי שאתם רואים איך אפשר לכבוש את הארץ, אם יש מבצרים או מחנים וכדומה, בסוף הדבר היותר קשה שמבקש משה רבנו, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. כביכול כל השאיפה, כל האידאל של הכניסה לארץ ישראל, זה בשביל אכילה פירותיה. וכן באמת הוא הנוסח הקדום של ברכה מעין שלוש, שנאמרת על שבע פירות שארץ ישראל נשתפחה בהם, אומרים, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כלומר, יש תפילה מיוחדת שניכנס לארץ ישראל כדי שנאכל מפירותיה. היה אחד מחכמי צרפת בימי הביניים, הסמג, רבי משה מקוסי, בעל ספר המצוות הגדול. הוא אמר שצריך לבטל את הביטוי הזה בברכה מעין שלוש, ולכן אתם תמצאו סידורים שבהם הביטוי הזה לא קיים. לא כתוב שמה ונאכל פריה מצווה מטובה. ויש סידורים שזה כן כתוב. זאת בגלל ההערה של הסמג, שאמר שצריך למחוק את המילים האלה. מפני מה? אז הוא אומר, כי אין לנו להיכנס לארץ בשביל לאכול פירות. מה, בשביל זה אתה נכנס לארץ ישראל? בשביל אכילת פירות? לא נראה לי. אבל... והוא מביא לכך ראייה. ראייה ממסכת סוטה. במסכת סוטה נאמר, דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? אלא, אמר משה, הרבה מצוות נצטבו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. אם כן, מלשון הגמרא, נראה שהגמרא איננה מרוצה מזה שאדם ייכנס לארץ בשביל לאכול פריה ולסבוע מטובה. עד כאן הראייה של הסמג. אבל אם משום הראייה הזאת, אז בוודאי שאפשר לדחות. מפני מה? שהרי מה אומרת הגמרא? וכי לאכול מפריה ולסגוע מטובה הוא צריך. מאיפה הגמרא לקחה את הביטוי הזה בכלל? לאכול מפריה ולסגוע מטובה. משמע שהמטבע לשון הזה כבר היה קיים. וזאת הראייה שזהו הנוסח הקדום. אז מה פירוש השאלה על משה רבנו? על משה רבנו ישנה שאלה. למה הוא צריך להיכנס לארץ? זה שכל עם ישראל צריך להיכנס לארץ, אנחנו מבינים. כי להם יש ערך שהם ייכנסו לארץ כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אבל למה משה צריך? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו שלא להיכנס. אז כל מה שעם ישראל מרוויח על ידי קיום מצוות עשה של הכניסה לארץ, משה ישיג על ידי קיום מצוות לא תעשה שלא להיכנס לארץ. אז דווקא עד רבה, מתוך הגמרא במסכת סוטה, ניתן לומר שלא כדעת הסמג, שאכן יש ערך להיכנס לארץ לאכול פריה ולסבוע מטובה, וכן כתב הבח, רבי יואל סירקיס, בפירושו על הטור, שאומר שעד רבה, לא צריך למחוק את זה מן הכתוב, מן הברכה, שהרי השכינה שורה בפירותיה של ארץ ישראל. ועד רבה, אכילת פירותיה של ארץ ישראל, זאת הידבקות לשכינה. אם כן, יש ערך עצמי בכניסה לארץ ישראל בשביל לאכול פירות דווקא. דבר זה צריך בירור למה זה כך. אז אחד הדברים שראינו זה שבארץ ישראל, האדם כשהוא אוכל, הוא מבין את הערך של נברא שיש לו בשעה שהוא אוכל את הפירות. היה מקום לטעות. טעות מצויה במחשבה הדתית, והיא לומר שהערך של אכילת הפירות זה בגלל הברכה שיש עליה. כלומר, אנחנו מברכים ברכת המזון, זהו ערך גדול, כן? שאדם מברך ברכת המזון, ולכן כדאי שהוא אוכל פירות כדי שהוא יוכל לברך. לפי זה יש לנו פה שיעבוד של המציאות, המציאות הנבראת של הטבע, לאיזושהי חובה דתית. אבל אנחנו אומרים מכל המקורות האלה, מן המדרשים שדיברו על כך, שלא מפני הברכה יש ערך להיכנס לארץ, אלא מפני האכילה יש ערך להיכנס לארץ. כאן עלינו להבין מה הערך המיוחד של הברכה. כאן צריך להיכנס לקצת יותר פרטי. יש הבדל גדול בין ברכה ראשונה שאנחנו מברכים לפני האכילה, לברכה האחרונה שאנחנו מברכים בסוף האכילה. התלמוד במסכת ברכות בדף למדה שואל מה המקור לכך שיש לברך לפני האוכל. האדם לוקח תפוז, מברך, ברוך אתה השם מלך העולם, בורא פרי העץ. מאיפה זה כתוב בתורה? והגמרא מביאה כמה אפשרויות, מנסה ללמוד את זה מפסוקים, בסוף הגמרא דוחה לחלוטין את כל המקורות ואומרת דבר אחד פשוט, אלא סברה היא. זאת סברה. מהי הסברה? שאסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה. משום שזה לא מוסרי. כי יכול, נתנו לך משהו, עליך להודות למי שנתן לך. אבל כאן הגמרא מעמיקה את הדבר ואומרת, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. או כאילו נהנה מקודשי שמיים. ושמה התלמוד מוסיף עוד, עד שאדם מברך, נאמר, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כל מה שיש בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. משעה שאדם ברך, מתקיים השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, ואז מותר לאכול. יוצא שהברכה היא שונה מאוד במהותה מן התפילות על האוכל שנאמרות אצל הגויים. כשגוי מתפלל לפני שהוא אוכל, כשהוא מברך לפני האוכל, ההסבר שמצוי בתיאולוגיה של אומות העולם, זה שעל ידי הברכה, האוכל מתקדש. כן? אני מברך, כך אומרים הנוצרים, על ידי הברכה, האוכל נהיה קדוש. בתפיסת עולם של הגמרא, זה חז ושלום, חז וחלילה לעשות את זה. כי אם אתה אוכל מדבר קדוש, אתה עובר על איסור מעילה. אבל זה מאוד מתאים לתיאולוגיה הנוצרית. לפי התיאולוגיה הנוצרית, העולם הוא מלכתחילה חול, וצריך לעשות מעשה דתי על מנת לקדשו. בתפיסה של היהדות זה בדיוק ההפך. העולם ומלואו, כולו קודש. אז אתה לא יכול ליהנות ממנו. זה לא שלך. עליך לחלל את הקודש, לעבור ממצב של קדושה למצב של חולין, כדי שיהיה מותר לך לאכול. יוצא לפי זה שכאשר אני מברך בורא פרי העץ על תפוז, אני עושה מעשה של חילול. מעביר מן הקודש אל החול. אני מפקיע את המאכל מן הקדושה שבטבע שבו. לפי אותו רעיון שמצוי בתורת הרב קוק, שיש בטבע קדושה. אחרי שאני אוכל, אני מרומם את המאכל והופך אותו לחלק מן האדם. אבל אז ישנה איזושהי שקיעה חומרית בעקבות המאכל. כשאדם אוכל הרבה, אז יש איזושהי ירידה, איזושהי כבדות. יש מלחמה של האדם נגד הנטיות האפלות של הטבע שלו. אז עכשיו צריך לרומם את המאכל הזה ולקדש אותו מחדש, אבל כבר לא בקדושה של הטבע, אלא בקדושה של הנשמה. וזה נעשה על ידי ברכת המזון. ברכת המזון באה לרומם את מעשה האכילה שנעשה עד עכשיו. יוצא לפי זה שהמאכל עובר שלושה שלבים. קודש, חול, קודש. הקודש הראשון, קדושה שבטבע, הקודש האחרון, קדושה שבנשמה. ובאמצע יש מעבר של חולין בזכות הברכה הראשון. מובן? כן. מה, לא שומע?
זה רק על מי שגורו את החומר, מתי שהוא ממש זורה יסתפו ולמציחים, ואז הוא נשתפה, ואז גם אם הוא ברך, הוא אולי לא ישתה.
לא. הברכה מרוממת.
יש, אני חושב שאין דבר כזה שקרה של התורה, זאת אומרת שאדם דברים שמותר למובן, אבל בצורה מוצרת, כמו אכילה. אבל אם אדם כמו היה אוכל
כל אכילה, כל אכילה היא כבדות, אפילו אכילה מעטה. ויש שבאכילה יש הזדקקות לטבע. אני, שנבראתי בצלם אלוהים, זקוק למיץ תפוזים. זה לא סקנדל. התפוז הרבה יותר נמוך ממני. אני נבראתי בצלם אלוהים. זה כבר נפילה. זה לא משנה אם אתה אוכל בכמויות גדולות או כמויות קטנות. עצם ההזדקקות הזאת יש בה השפלה. ולכן יש צורך בברכת המזון כדי לרומם את האכילה. לא, לא. זה בתחום, לא תחום של המחשבה, זה בתחום האמיתי. העבדות זה תחום אמיתי, זה לא ספקולציה. זה שאני לא יכול לפעול אפילו דברי קדושה בלי חתיכת לחם, זאת עובדה. זה לא מחשבה. בבקשה. לקדש על היין, זה לא לקדש את היין. לקדש על היין זה לקדש את השבת. קדשהו על היין. זכור את יום השבת לקדשו, דרשו חז"ל, קדשהו על היין. לא, יש מצווה שאתה תזכיר את קדושתו. לכן מצוות קידוש מן התורה זה לומר היום שבת. וחכמים הוסיפו את היין מצד השמחה של האדם. יש שמחה ביין. כן. לא, אם אין כדי שיעור, אז זה לא נקרא אכילה. אבל זה לא כדי אכילה. זה לא נקרא אכילה, מה נעשה? טוב, עכשיו, נשאלת השאלה, האם זו מצווה לסבוע, או שמה זה איסור לסבוע? יש הלכה, יש כלל שמובא בגמרא, שכל מקום שבו נאמר פן, הישמר, או על, זו מצווה לא תעשה. למשל, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך. השם יש גם ישמר ויש גם פן. או, אז כל מקום שכתובים ביטויים כאלה, או ישמר, או פן, או על, זה מצווה לא תעשה. אין צורך לומר שגם המילה לא, כן? כל מה שכתוב, למשל, לא תרצח, לא תנאף, זה מצווה לא תעשה. אבל מה שחשוב לי כאן, בהקשר שלנו, זה המצווה, המילה פן. פן, פירושה, לא תעשה. עכשיו, יש ביטוי בתורה. פן תאכל וסברת. ובתים רבים וטובים תבנה וישבת. וצונך ובקרך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך. אם אנחנו ניקח את הדברים האלה ברצינות, יוצא שלאכול ולסבוע, על כל פנים הסביעה, היא איסור דאורייתא, שנאמר, פן תאכל וסברת. האם זה ניתן להיאמר? אם נאמר כך, תעמוד לפנינו קושיה אחרת, שהרי כתוב בהמשך הפסוקים באותה פרשה, ואכלת וסברת. אם כן, יש מצוות עשה לסבוע. אז יש לנו סתירה, שכתוב אחד אומר שאסור לסבוע, כתוב אחר אומר שחייבים לסבוע. אז אלא צריך להבין שהכל הוא הקדמה להמשך. פן תאכל וסבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. מכאן שהסביעה, תחושת אי התלות, זה משכיח את מי שברעך. אם כן, הסביעה היא אסורה, היא ממביאה לשכחת אלוהים. אבל ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, זה עד רבה ערך. אז יש מצווה לסבוע, כיוון שזה מביא אותך להודות לשם. שהרי אם אין כדי שיעור סביעה, אין מצוות ברכת המזון. אם אדם אכל ולא אכל כדי שיעור סביעה, שזה כזית, פטור מן התורה מברכת המזון, וגם מדרבנן. כזית. אם כן, יש בברכת המזון, שמה הכרעה בין שני כיוונים אפשריים של הטבע. יש כיוון אחד שמוביל את האדם לרע, כיוון אחד לטובה, בדבר שהוא אמביוולנטי, הסביעה. ועיקר מצוות ברכת המזון נאמרה דווקא על ארץ ישראל. שהרי נאמר, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה. עד כדי כך שהתלמוד התלבט ולא הכריע בשאלה האם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה אם לאו, שהרי אישה אינה נוחלת את הארץ אלא רק הנשים, ומכיוון שאין לה חלק בארץ אינה יכולה לברך על הארץ הטובה. זהו ספק בגמרא, והספק הזה לא הוכרע להלכה. כלומר, מכאן שעיקר הערך של הספיעה זה דווקא בארץ ישראל. מכאן דייק הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, את המקור למצוות יישוב ארץ ישראל לדת הרמב״ם. כידוע, הרמב״ן כתב שיש מצווה מן התורה לכבוש את הארץ ושתהיה בריבונותנו. זאת אומרת, מצווה להקים מדינה ריבונית בארץ ישראל ושכל הארץ כולה תהיה בידינו. זה כתוב מפורש ברמב״ן. והתפלפלו הרבה המפרשים של הרמב״ם לדעת מדוע הרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת בתרי"ג המצוות, או איפה זה כתוב בתרי"ג המצוות לדעת הרמב״ם. הרב שאול ישראלי אמר שלדעת הרמב״ם מצוות כיבוש ארץ ישראל כלולה במצוות ברכת המזון. שהרי לא ייתכן שאדם יודה לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה אשר נתן לו הקדוש ברוך הוא אם הוא מואס בארץ הזאת. אז כל מי שמברך ברכת המזון, זה סימן שהוא מקבל על עצמו את המצווה לכבוש את הארץ הזאת. ואם הוא איננו חפץ בארץ, יוצא לפי זה שכאשר הוא מברך ברכת המזון, הוא מברך ברכה לבטלה. אז אולי כדי לצאת ידי חובת ברכת המזון, צריך לו למסור את ארץ ישראל לידי אויבינו. כי זה בעיה, כי אם נעשה את זה, אז אולי נצטרך לאכול רק מזונות או יטריות. כדי שנוכל למסור לאויבינו את הארץ, אני צריך לוותר על אכילת לחם. זה בעיה. אבל מה נעשה בשבת? בשבת יש מצווה. טוב, אין מרירה, אז אי אפשר לוותר על הארץ. ככה זה יוצא לפי הרב שאול ישראלי בפירושו ובפרשו את דברי הרמב״ם. בברכת המזון יש ארבע ברכות. ואולי לפני כן, נתחיל עם ארבע ברכות. ארבע ברכות, כששלוש מהן, שלוש ברכות, הן מן התורה, ברכה רביעית מדרבנן. יש לזה גם כמה השלכות הלכתיות. לכן למשל בסוף ברכת בונה ירושלים מוסיפים את המילה אמן, כדי להבחין בין ברכות של מן התורה לברכה שהיא דרבנן. אומרים חז"ל, ברכת הזן את הכל, הברכה הראשונה, כבר נאמרה על ידי בני ישראל במדבר, כשהם היו אוכלים את המן, היו מברכים בסוף, ברוך אתה השם, הזן את הכל. נכנסו לארץ בימי יהושע, הוסיפו ברכה שנייה על הארץ ועל המזון. הגיעו לירושלים בימי דוד ושלמה, הוסיפו בוני ירושלים. אלה הם שלושת הברכות הראשונות. ומה תוכנן של הברכות? מדובר על שלוש מדרגות שונות, אחת על גבי השנייה, של הודעה לקדוש ברוך הוא. הברכה הראשונה, התוכן שלה זה ההכרה בטובו של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, הוא טוב איתנו. הוא נותן לנו מזון. למי הוא נותן? לכולם. מה יש? זאת אומרת, ללא הבחנה. נאמר, גדול יום של גשמים יותר מיום מתן תורה. כשיש גשם, כולם שמחים. לא משנה מאיזה עם אתה, יהודי או גוי, בארץ וחוץ לארץ, כולם שמחים שיש גשם, כי הגשם גורם לכך שיש... ההכרה הזאת של הגודל, של גודלו של הקדוש ברוך הוא, שמתפשט על הכל, ברחמיו על כל מעשיו, זהו התוכן של הברכה הראשונה. ברוך אתה השם, אזן את הכל. מה פירוש המילה הכל? יש ביטוי בספר ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אנחנו בתפילה חוזרים על הביטוי הזה, אבל במקום להגיד ובורא רע, אנחנו אומרים ובורא את הכל. אומרת הגמרא, למה? לישנה מעליה. לא יפה להזכיר בתפילה המילה רע, אז במקום זה אנחנו אומרים הכל. אז כשאומרים הכל, מתכוונים לרע. ברוך אתה השם, אזן את הכל. ריבונו של עולם, זן את הכל ממש. את הטוב ואת הרע. כי מדוע המילה הכל כוללת את הרע? כי אמרתי הכל. זה שלא רציתי לפרט, זה בלומר שאני מעוניין לכלול גם את הרע, שאינני רוצה להזכיר אותו, אני רוצה לשכוח אותו, אבל אני רוצה בכל זאת לומר אותו. לכן, ברוך אתה השם הזן את הכל, ללא הבחנה בין הטוב לבין הרע. אז הברכה הזאת היא במבחינה מסוימת חרש פיפיות. היא כוללת את השפע האלוהי לכל. והיה מקום לומר, אם הקדוש ברוך הוא זן את הכל, אז לא צריך להודות לו. כי אם הקדוש ברוך הוא זן את הכל, אז הוא מחיה גם את הרע. לא רוצה להודות על הרע. אדרבה, זה מה שנאמר, זאת אמונת הייחוד האמיתית. האמונה בייחוד השם, זה שריבונו של עולם מצוי בכל, בין בטוב, בין ברע. לכן יש הכרח להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא זן את הכל, כולל הרע. אז מה זה? מה יהיה עם כל הרע? אל תדאג, הרע אצל הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הוא לטובה. כן, על זה נאמר, הטוב שמך, כשאומרים הטוב שמך, זה על הטוב או על הרע? על הטוב כמובן. ולכן נאי להודות? על הרע. כלומר, הטוב שמך, זה כשאתה טוב. ולכן נאי להודות, גם כשלכאורה היה מקום לא להודות לך. הברכה השנייה היא הרבה יותר קלה לברך. כן, ברכת הארץ. נודה לך על הארץ השם חטא לבותינו. יש הרבה נוסחאות של ברכת המזון, נוסח הספרדים, נוסח אשכנזים, נוסח התימנים וכדומה, אבל יש כמה קווים כלליים שחוזרים על עצמם בכל הנוסחאות כולם, כי כך מיוסדים הדברים כבר בגמרא. אומרת הגמרא שבברכה שנייה, אם לא הזכיר ברית ותורה, חיים ומזון, לא יצא ידי חובתו. כן? מה התוכן של הברכה השנייה? השמחה על זה שמה שאנחנו אוכלים בא מן הארץ. כי כשאנחנו אוכלים בחוץ לארץ, יש תמיד איזושהי תחושה של אשמה. אני אוכל כדי להתקיים. סתם בזבוז, אני משחית את הטבע. אולי הייתי יכול לאכול פחות ולהתקיים בכל זאת. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, זה מספיק. אז למה גם שמתי ריבה על הלחם? יש הרגשה לא נעימה. מה שאין כן בארץ ישראל, שיש ברכה באכילה של ארץ ישראל, לכן אפשר לסמוח על, על הארץ, על אכילת הארץ. כמו כן גם, מאז חטא אדם הראשון, יש איזו מערה בארץ. וגם בכלל, מאז חטא הארץ, שהארץ במקום לתת עץ פרי, עושה פרי שיתם עצו כתם פריו, הארץ חטאה, כך אומרים חזל, וטעם העץ איננו כתם הפרי. האמצעי אין לו טעם של מטרה. ולכן צריך, יש איזושהי מערה. בארץ ישראל, אף על פי שבאופן גלוי, טעם העץ איננו כתם הפרי, באופן פנימי, טעם העץ הוא כן כתם הפרי. ומי שיש לו עיניים טובות, אז הוא רואה תמיד את הטוב של ירושלים. יש ביטוי כזה בתהילים, הוא רואה בטוב ירושלים כל ימי חייך. כשאתה בא לדבר על ירושלים, יש לך מצווה לראות דווקא את הטוב של ירושלים ולא את הרע שבא. אז למה, אומרת הגמרא, כשאתה בא להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נותן לך לאכול מפרי הארץ, אתה חייב להזכיר ברית ותורה חיים ומזון. מה זה קשור? ברית, ברית מילה, תורה, חיים, מזון. מה זה קשור לארץ ישראל, כל הדברים האלה? אלא, ארבעת הדברים האלה, אתה צריך להכיר שרק בזכות הארץ יש לך גם ברית, גם תורה, גם חיים וגם מזון. מהי הברית שאנחנו מדברים עליה? בריתך שחתמת בבשרנו. מהי הברית שהקדוש ברוך הוא חתם בבשרנו? ברית המילה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות ברית מילה? אז כשעושים ברית מילה יש כל מיני דרשות. באים כל מיני אנשים חשובים ודורשים על טעמה של מצוות מילה. ואז אומרים דברים יפים, שזה ממעט את התאווה. או שזה סימן של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ועוד כל מיני דברים כאלה. שוכחים בדרך כלל לומר את מה שהתורה אומרת על זה. בספר בראשית, פרק י"ז, כתוב שחור על גבי לבן, שמצוות ברית מילה היא כדי לרשת את הארץ. אז אנחנו מודים לך, השם אלוהינו, אשר נתת לנו ברית. ואין ברית אלא בשביל הארץ הזאת. והתוצאה של זה היא ההלכה הנהוגה אצל האשכנזים, שלא מברכים שהחיינו על ברית מילה בחוץ לארץ. מדוע? ההלכה אומרת, בגלל שיש צער לתינוק, צערה דיינוקה. התינוק כואב לו מסכן, אז איך אתה יכול לברך שהחיינו שזה כוחה של שמחה, כשהתינוק מתייפח? מסכן. לכן נהגו האשכנזים לא לברך שהחיינו על ברית מילה בחוץ לארץ. אבל בארץ מברכים. מה קרה? לתינוק לא כואב? ראינו הרבה תינוקות והם אמרו שזה כואב. גם בארץ. כן, כי אם זה לא היה כואב בארץ, יכולנו לקבוע את גבולות ארץ ישראל. זה מחלוקת הרי בהלכה. איפה עובר הגבול? אז יכולנו לקבוע לפי המקום שזה כואב לתינוק. אבל כנראה שזה לא ככה. כואב לכל התינוקות בכל מקום. אבל בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, נכון שזה כואב, אבל על ידי זה אתה יורש את הארץ. נו, אז כאב קטן של רגע היה שווה כדי לרשת את הארץ. אבל בחוץ לארץ זה רק כואב. אז חבל. אז אנחנו מודים לך השם אלוהינו, אשר נתחלת לאבותינו, ברית. מה זה ותורה? ברית ותורה. כן? תורתך שלימדתנו. תורה, זה כבר כתוב מפורש בגמרא במסכת חגיגה, בדף ה' עמוד ב', כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, אם אתה רוצה תורה, אין לך תורה אלא בארץ. בחוץ לארץ, מה יש? בחוץ לארץ אין תורה. ובאמת, כל היצירות, אפילו הספרותיות של היהדות, היצירות הגדולות, נתחברו בארץ ישראל דווקא. לא, אין מה לדבר על התנך. הספר של התורה שבכתב, שכמעט 90% ממנו, כל כולו, כמעט כל כולו, 90% על כל פנים, נכתב בארץ ישראל. המשנה, שהיא הספר היסוד של התורה שבעל פה, נכתבה בארץ ישראל. התלמוד הירושלמי נכתב בארץ ישראל. השולחן ערוך בארץ ישראל, הזוהר בארץ ישראל, האנציקלופדיה התלמודית, פירוש הרב קהתי למשנה, הכל נכתב בארץ ישראל. אז מה נשאר לחוץ לארץ? שום דבר. תלמוד בבלי. תלמוד בבלי, על זה נאמר בגמרא, במחשכים הושיבני כמתי עולם. אמר רבי ירמיה, זה תלמודה של בבל. זה חשוך, מסובך, זה לא העיקר. עיקר התורה בארץ ישראל. אז זה מה שנאמר, שהתחת על אבותינו ברית ותורה. אין תורה בחוץ לארץ. אין אפילו בגמרא במסכת יומא, אחד מחכמי ארץ ישראל אמר לאחד מחכמי בבל, מיגו דייטביטו בערה דחשוכה, אמריתו מילה דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ של חושך, אתם אומרים דברי חושך. מעניין, יש מכתב שכתב החתם סופר לרב אחד בארץ ישראל. החתם סופר ישב בהונגריה. והוא כותב אליו מכתב ארוך, בסוף הוא אומר, יש כמה דברים שפלפלתי בהם, ולא, אין דעתי לגמרי נוחה בכל מה שכתבתי, אבל אני בטוח שכאשר המכתב שלי יגיע אל כבודו בארץ ישראל, קדושת הארץ תעלה את הדברים. כלומר, אותם דברי תורה שכתבתי בהונגריה, שיכנסו לאוויר של ארץ ישראל וכבר יקבל ערך אחר. ככה כותב אחד מגדולי הפוסקים. ברית ותורה חיים ומזון. מה זה חיים? חיים? זה חיים. משפט כזה קוראים לזה טאוטולוגיה, נכון? חיים זה חיים, זה טאוטולוגיה. כלומר, זה אותו דבר. חיים, הכוונה, אריכות הימים. שיש ערך לחיים. בחוץ לארץ, אפשר לשאול את עצמנו, האם יש באמת ערך לחיים? הרי כל זמן שאנחנו חיים על פני כדור הארץ, אנחנו בכלא של העולם הזה. והנשמה מצטערת, והייתה רוצה לחזור לבית אביה. אז בחוץ לארץ, החיים זה לא חיים. בארץ ישראל נאמר, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. יש ערך עצמי לחיי העולם הזה בארץ. כן? אמרו ככה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אז איפה כתוב עולם הבא? יורשים את הארץ, זה עולם הבא. כלומר, ארץ ישראל היא הנקודה המשיקה בין העולם הזה לעולם הבא. לכן, די להתעלר בארץ ישראל, כדי לחוש במידת מה, מה שאמר רבי יהודה הלוי, חיי נשמות, אוויר ארצך. לכן יש חיים. האמת היא שהדברים מפורשים בעשרת הדיברות. קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על האדמה. וכן, אשר השם אלוהיך נשבע, אשר נשבע השם אלוהיך לתת לה. אשר השם אלוהיך נותן לה. וכן בפרשת וילך, נאמר שם, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, כל פעם שהתורה מזכירה את הערך של החיים, זה מדובר על החיים בארץ ישראל. יש בגמרא במסכת נדרים סיפור על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גר בעיר טבריה. ויום אחד סיפרו לו לטבריה, לרבי יוחנן, שהיה בטבריה, סיפרו לו על אנשים זקנים שיושבים בבבל. בבל חוץ לארץ. והתלמוד אומר כך, כמתמה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה תמה, התפלא. איקה סבי בבבל? יש זקנים בבבל? והלא, למען יאריכון ימיך על האדמה הוא דכתיב. מה שכתוב אריכות ימים זה רק בארץ ישראל. איך יכול להיות שיאריכו ימים בחוץ לארץ? עונה רבי יוחנן, אמרו לו לרבי יוחנן, אל תדאג, זה אנשים שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ונחה דעתו. כלומר, יש בחוץ לארץ אפשרות לחיות חיי בועה. יש קצת ארץ ישראליות בחיי הקהילה, מסביב לבית המדרש, מסביב לבית הכנסת. אבל בארץ ישראל, בית הכנסת זה כל הארץ. בית המדרש זה כל הארץ. כן, השכינה לא מצויה אך ורק במקום העשייה הדתית. בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא אלוהי בית הכנסת ואלוהי בית המדרש. כל מה שבחוץ זה לא שייך לגילוי שכינה. בארץ ישראל, הכל שייך לו. כמעשה באותו רב שבא לארץ והיה בתל אביב אצל איזה תלמיד חכם ואמר לו, מאוד התפלאתי. אצלי בחוץ לארץ רק גויים נוסעים בשבת. ופה בתל אביב ראיתי יהודים נוסעים בשבת. אמר לו הרב, ארץ ישראל, אתה לא מבין. ארץ ישראל כל כך קדושה שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. זאת אומרת, הכל קדוש. כן, זה המציאות הארצית. לכן אומרים, על שמחת על אבותינו, ברית ותורה חיים ומזון. מה זה המזון? המזון של חוץ לארץ, כפי שהסברנו, יש בו כללה. אז איך בחוץ לארץ אדם יכול לאכול, ובכל זאת שיהיה ערך הדבר? אז יש מנהג שנהגו בו האשכנזים, שלפני ברכת המזון, אומרים ביום חול על נהרות בבל, ובשבת שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. שני מזמורים שהתוכן שלהם הגעגועים, הגעגועים לאכיל. הגעגועים לאכילתה של ארץ ישראל. ואז יש קצת רוממות למאכל של חוץ לארץ על ידי זכירת ציון. המנהג של הספרדים הוא לומר, לפני ברכת המזון, למנצח מנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו וברכנו, יאר פניו איתנו סלע וכו', שכל המזמור הזה מדבר גם כן על הברכה השורה בארץ. והספרדים אומרים את זה בין ביום חול, בין ביום שבת. המקור של המנהג זה מחוץ לארץ. כן, כדי לקשור את האדם אל המציאות האידיאלית של אכילת ארץ ישראל. כן. לא שומע. בארץ למה צריך? גם בארץ אנחנו צריכים, כי עוד לא הגענו לשלמות הארץ. יבוא יום. כשהכל יהיה בסדר, נבטל את זה. יהיה יותר קצר. כן? נוכל ללמוד עוד משנה. באמת, האכילה של ארץ ישראל יש לה סגולה מיוחדת. נאמר בספר, במגילת רות, יש פסוק מפתיע קצת. נשמה מתואר בועז. בועז, בעלה של רות, היה, לפי חז"ל, ראש הסנהדרין בדורו, גדול הדור, השופט, אל הוא יבצן השופט מבית לחם. אם כן, גדול הדור, מה יש לספר על גדול הדור? נאמר במגילת רות כך, ויוכל בועז, וישת, ויטב ליבו, וישכב בקצה הערמה. אז מה מספרים לך על גדול הדור? שהוא אכל, שהוא שתה, היה מאוד שמח, מבסוט משהו, והלך לישון. בקצה הערמה, מה זה הערמה? ערמת החיטים. ומה זה העושר שלו, זה הקציר. יש לו כסף. יש לו הרבה מה לאכול. זה מה שמצאו לספר לך. אז הגמרא מתקנת את הרושם, היא אומרת לך, ויוכל בועז וישת, זה שהוא אכל. ויטב ליבו בדברי תורה. כלומר, הוא אמר איזה וורט, ולכן הוא היה מבסוט, היה שמח שהוא אמר דבר תורה, ואז כשהוא הלך לישון, הוא הלך לישון, מתוך הרגשה טובה. אבל יש בעיה שזה לא כתוב ככה. אז הרב קוק מסביר באורות הקודש, חלק ג', שהגמרא מתרגמת את הדברים לתקופה שלה. אבל אצל בועז, ויטב ליבו בדברי תורה, שהם האכילה והשתייה עצמם. כלומר, בזמנו של בועז, כששכינה שורה בארץ ישראל, ואכילת ארץ ישראל היא אכילה שלמה ואמיתית, אז עצם העובדה שהוא אכל ושתה, זה הדברי תורה שלו. ולכן הוא שמח כל כך. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת, ולכן אנחנו זקוקים לדברי תורה על השולחן כדי לרומם את האכילה. אבל בשבת כל אחד מישראל זוכה לזה שהאכילה שלו היא מקודשת גם בלי זה. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהיה אוכל סעודת שבת, היה מקפיד לספר סיפורים ולא להגיד דברי תורה בליל שבת, כדי לא למעט בערך של סעודת שבת. כן.
שמה,
לא שומע. לא, לא, זה לא מה שהרב מסביר שם. הרב מסביר שאכילתו של צדיק זה דברי תורה. זאת מדרגה מיוחדת של שלמות החיים. שאין אצלו מאבק פנימי בין הקודש לבין החול, בין האכילה לבין הצום. הוא אדם שלם בו. ולכן דווקא דרכו יכלה להיווסד השושלת המשיחית. כי השושלת המשיחית באה לתת ערך לכל דבר רחוק. לרומם את הכל. מובן. אם כן, אנחנו כשבאים להודות על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, אנחנו מודים לו, צריך להבין מה השבח של הארץ. השבח של הארץ בארבעה דברים. ברית ותורה, חיים ומזון. כן. כי בשבת כל אחד מאיתנו זוכה קצת למדרגה הזאת. בשבת גם אנחנו קצת כמו בועז. לכן בשבת אנחנו מרבים באכילה. זה מצוות היום, האכילה. כן? כלומר, פעם היה יהודי שבחור צעיר הלך לרב צבי יהודה קוק לאכול בליל שבת. מילאו לו את הצלחת. אז הוא אכל. כשהוא גמר את הצלחת, שמו לו פעם שנייה, אותה כמות. אז כאן הוא כבר אכל קצת יותר לאט. גמר את הצלחת השנייה, מילאו לו עוד פעם שלישית. אז הוא נגע קצת ודחף את הצלחת. שאל אותו הרב, מפני מה אינך אוכל? אמר לו, כי אני לא רעב. אמר לו הרב, בשבת אתה אוכל בגלל שאתה רעב? יש בשבת תוספת מיוחדת בברכת המזון. רצה והחליצנו. מה פירוש והחליצנו? פירושו רפאנו. להירפא. זה להחליץ, זה מנה להתרפא. ועצמותיך יחליץ. פסוק ביחזקאל, בישעיה. למה צריך רפואה בשבת? כי אנחנו אוכלים יותר מכדי המידה. הרי אין צורך לאכול כל כך הרבה, ואף על פי כן אוכלים יותר. אז זה ברור שהגוף נהיה חולה מזה. אז צריך לבקש רפואה. אל תבקש רפואה, תאכל פחות, יהיה בסדר. לא, בשבת צריך מסירות נפש. מסירות נפש על הקדושה של האכילה. בשביל דבר קדוש, מוכנים גם לפגוע בבריאות. אלא שאחר כך צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לשאת את הדבר הזה. האמת היא הדברים מפורשים ברש"י. רש"י במסכת ביצה מסביר מה זה נשמה יתרה. כן, אומרים שבשבת יש נשמה יתרה. רש"י מפרש, נשמה יתרה שאוכלים יותר. מה, זה הפשט? נשמה זה אכילה? לא, אבל מכיוון שיש התרחבות של כלי הנשמה, ממילא יש יכולת לקדש יותר את המאכל, ולכן אוכלים יותר בשבת. לכן הסעודה שנחשבת גם על פי הקבלה וגם על פי החסידות לסעודה העיקרית של שבת זה סעודה שלישית. כי טבעו של, מטבעו של אדם, כך כתוב בגמרא, צריך לאכול שתי סעודות ביום. כשאדם אוכל סעודה נוספת על מה שהוא זקוק, זה כאן מראה שהאוכל הזה הוא מפני הקדושה שלו. לכן העלייה היותר גדולה של הנשמה בשבת זה דווקא בסעודה שלישית. אם כן, אם נסכם את הברכה השנייה של ברכת המזון, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו מצליחים לאכול ושיש ערך לאכילה הזאת. שזה לא אכילה רק מפני הצורך, אלא מפני הערך. עכשיו, הברכה השלישית, כן. אכילה גסה זה בעיה, זה לא אכילה. לא אמרתי אכילה גסה, אמרתי אכילה מרובה. לכן צריך האדם להשתדל שלא לאכול יותר מדי בסעודה שנייה, כדי שיהיה מקום בסעודה שלישית. מצווה שלא להתמלא יתר על המידה, כדי לאכול בסעודה שלישית. כן, אגב, מעניין, יש לרבנו יונה ספר קטן, הנקרא ספר היראה. מודפס בדרך כלל בסוף שערי קדושה. אז הוא מסביר שמה מה זה יראת שמיים. הוא אומר, המבחן של היראה זה בסעודה שלישית. ככה אומר, יראת שמיים זה בסעודה שלישית. שהאדם נמצא, מתארח אצל מישהו שאיננו מקפיד חס וחלילה לסעודה שלישית, צריך להתגבר כארי ולבקש שיתנו לו כזית פת על כל פנים כדי שיוכל סעודה שלישית. כן? זה המבחן של יראת שמיים, האכילה הזאת. כן. עכשיו בואו נעזור לברכה השלישית. הברכה השלישית היא כבר מתעלה למדרגה יותר גבוהה. לא רק שהאכילה היא בעלת ערך, או נאמר שגם החול יש לו ערך של קדושה, אלא אנחנו נכנסים אל הקודש פנימה, כלומר בירושלים. כן? ברכת הברכה השלישית היא הודעה לקדוש ברוך הוא על זה שנתן לנו את ירושלים. מה מיוחד בירושלים? עיר המקדש. במקום של המקדש אפשר לאכול קודשים, או קודשי קודשים, או קדשים קלים. קודשי קודשים נאכלים בעזרה, קדשים קלים נאכלים בכל העיר, והעניין הוא שהאדם אוכל ושבע, וזה בעצמו עבודת השם. זו מדרגה שאפשר להגיע אליה על ידי הקורבן. אדם אוכל קורבן, הוא צריך לדעת שזה עבודת השם. לפי זה, אסור לאכול קורבן כשאתה רעב. Okay? אומרים באגדה של פסח, שקורבן פסח נאכל על הסובה. אבל האמת שזה לא הקורבן פסח. כל הקורבנות נאכלים על הסובה. ככה הרמב״ם פוסק. וכך כתבו כל הפוסקים. שכאשר אדם בא לאכול קורבן, הוא צריך קודם כל לאכול פלאפל. לפני שהוא הולך לאכול את הקורבן. אחרי, או המבורגר, או כל דבר שהוא אוהב, צריך להיות שבע. אחרי שאדם שבע, אז הוא הולך לבית המקדש, ואוכל את הקורבן שלו, בלי שזה יבוא למלא את הצורך שלו להשתיק את הרעבון. להשקיק את הרעבון. מה? הוא אוכל מפני האידאל שבאכילה. שהוא שותף לשולחן גבוה. כביכול ריבונו של עולם הזמין אותך לסעודה אצלו. הנה, על המזבח קרבו החלבים ואדם, והכהן אכל זרוע לחיים וקבע, ואתה אוכל את שארית הבהמה. כן? כלומר, אז אתה מוזמן לאכול עם ריבונו של עולם. זאת מעלה אדירה, כן? שעליה אנחנו מודים בברכה השלישית. בונה ירושלים, כן.
איזה כוונה ראוי לאכול אז?
ואיזה כוונה ראוי לאכול אז? כוונה של, של שלמות. כלומר, אנשים שלמים אוכלים סעודה שלמה במקום שלם. זה כביכול המסקנה. כלומר, כל הזמן אנחנו בהשתלמות בעולם הזה. אבל יש מצב שבו גם מגיעים לשלמות. בירושלים זה השלמות. לכן זה יקרה גם יורו שלם, מקום מהשלם, של השלמות המתמדת. אבל יש כאן הלכה שהגמרא אומרת, בברכה השלישית, אם לא הזכיר מלכות בית דוד, לא יצא ידי חובתו. למה? כי יכולת להגיד שיש ערך למקדש בירושלים, בלי קשר לריבונות המדינית. צריך לאכול קודשים. אז אם גוי שולט על המקדש, אבל הוא נותן לך לאכול קודשים, אין בעיה. יש חירות דתית, זה מספיק. אז כנראה, הגמרא רוצה להוציא ממך את הטעות הזאת. אומרת, לא, כשאתה בא לברך על קדושתה של ירושלים, אם לא הזכרת מלכות בית דוד, לא יצאת ידי חובתך. כי אין ירושלים שלמה באמת, אלא אם כן היא, זה אולי דבר שהוא פשוט, אני לא יודע אם יש לך צורך להזכיר את זה, אלא אם כן היא, בריבונותה של ישראל. והריבונות בצורתה השלמה זה מלכות בית דוד. זה שלושת הברכות מדאורייתא. כן. אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנאכל? זה נתתי פעם שיעור על זה. כתוב בשבת היום. כן. אבל הדבר הוא פשוט. העולם החיצון הוא נמוך מן האדם. כאשר אנחנו אוכלים, אנחנו מרוממים אותו ברוממות האדם. אם אתה אדם ראוי, כמובן. הברכה הרביעית היא ברכה מדרבנן. היא איננה ברכה מן התורה. ברכת הטוב והמיטיב. ברכה מוזרה ביותר. היא תוקנה ביבנה. אחרי חורבן המקדש, תקנו את הברכה הרביעית. על מה הברכה? על הרוגי ביתה שניתנו לקבורה. כן? אחרי מרד בר כוכבא, במשך 3 שנים, הרומאים לא נתנו לקבור את ההרוגים. אחרי 3 שנים ומחצה, הרומאים נתנו רשות לקבור את הרוגי ביתם. ואמרו, ברכת הטוב והמיטיב, הטוב על זה שהם נתנו לקבורה, והמיטיב שהם לא יסריחו. כן? זה הטוב. כן? הם לא יסריחו, למרות ש3 שנים עברו, נשארו בשלמותם. דבר דומה, בכלל זה כתוב על הרוגי מלכות, שן רימה ותולעה שולטת בהם. היו 2 הרוגי מלכות במצרים, בעקבות המנדט הבריטי. אחד, אליהו בן צורי ואליהו חכים, שהרגו את הלורד מוים. אז אליהו בן צורי ואליהו חכים. היו 2 הרוגי מלכות בעקבות המנדט הבריטי. אחרי חתימת ההסכם המדיני עם מצרים, הגופות שלהם הוחזרו אחרי 30 שנה. וחזרו שלמות. כן? לפי הכלל שכתוב בגמרא, הרוגי מלכות, אין רימה ותולע שולטת בהם. וגם מסופר כמה מגדולי ישראל שמצאו אותם שלמים בקברם. השאלה היא, טוב, זה יפה, אבל למה להכניס את זה לברכת המזון? מה זה עושה שם? אלא היה מקום לחשוב שהברית המיוחדת שהקדוש ברוך הוא קרב איתנו, שעל ידה אנחנו מסוגלים לקדש את האכילה, לראות באכילה עבודת השם, זה כל זמן שאנחנו על אדמתנו. אבל מי יודע, אחרי חורבן הבית, אולי עזבנו השם, והוא כבר איננו משרה שכינתו בנו. אולי הברית הזאת יש לה גבול בהיסטוריה. אז דווקא זה שאחרי חורבן ביתר, כלומר אחרי מרד בר כוכבא, שהיה הכישלון הטוטלי בניסיון התחייה הלאומית בימי קדם, כשאחרי זה ראו שהגופות לא יסריחו, אז התברר שהברית שקראת עמנו הקדוש ברוך הוא שחלתה בירושלים, אותה ברית ממשיכה גם בתקופת הגלות. כלומר זאת הברכה היותר גדולה הטובה ביתי. זה מראה על נצחיות הברית הזאת. כלומר, זה מבטיח לנו שעוד נזכה לאכול מפריה ולסבוע מטובה של ארץ ישראל. ושזה לא רק איזה מעשה של העבר, עבר מפואר של עם היהודי, אלא שהעבר המפואר הזה עוד עתיד להתחדש פי כמה וכמה, והיה ניתן סימן לזה על ידי קבורת הרוגי ביתה. לכן זה חלק אינטגרלי של ברכת המזון, לכן תבנו חכמנו לומר ברכת הטוב האמיתי, ברכת המזון. אחרי ברכת הטוב האמיתי, יש עוד מנהג בכל קהילות ישראל, להוסיף כל מיני בקשות, כל מיני הרחמנים. הרחמן כזה, הרחמן כזה, בשביל מה כל זה. כי אם כבר אנחנו בברכת המזון, אז מוסיפים את הכל, כל מה שאנחנו יודעים.